שואל ואמר, אם התפללו במניין מצומצם עשרה ולא יותר, והנה בזמן שהתחילו את תפילת 18 פרש אחד מהם כי הוא מהר, למרות שבאמת אסור לעשות כן, והם בעצומה של תפילת 18 אבל כבר תשעה ולא עשרה, א', האם יכולים לומר קדושה? ב', האם יכולים לומר קדיש אחרי תפילת 18? ג', האם יכולים לקרוא קריאת התורה מכוחם של אותה עשרה שבהם התחילו את תפילת 18? התשובה, אכן את תפילת 18 יסיימו גם עם קדושה, למרות שבזמן הקדושה הם כבר תשעה ולא עשרה, כי הקדושה היא חלק בלתי נפרד מתפילת 18, והואיל והתחילו את התפילה של הציבור בעשרה, מסיימים אותה. לגבי נשיאת כפיים, קרוב בוודאי שלא יישאו כפיים, כי הנשיאת כפיים היא פחות נחשבת כאילו כמו קדושה, כחלק בלתי נפרד מתפילת הציבור, אבל בזה עדיין צריך עיון. אבל הקדיש של אחר התפילת 18 אין לאומרו. יש לרבנו תשובה בסימן רש יוטט, ונאמר, אם התחיל שליח ציבור קדיש ויוצר אור ויצאו מקצתן, האם יאמר קדושה? וכן אם התחיל מגן ומחיה ויצאו מקצתן, האם יאמר קדושה ושאר התפילה ב-18 או יפסיק? והשיב רבנו, השיב, גומר הקדושה בין קדושת יוצר, כלומר תחילו ברחו יוצר אור בעשרה ופרש מיד מישהו, אז אומרים את הקדושה שביוצר, בין קדושת תפילה כגון שהתחילו השם שפתי תפתח, מגן אברהם, מחיי מתים, ואז פרש מישהו, אז אומרים גם את הקדושה למרות שיש תשעה, אבל לא יאמר קדיש לפי שאינו חלק ממה שהתחיל תחילה בעשרה. עד כאן. ודעה זו של רבנו היא מנוגדת לדברי הרמ"א בשולחן ערוך אור החיים סימן נ"ה סעיף ג', נאמר, אומר מרן, אם התחיל באבות ויצאו מקצתן גומר אפילו קדושה, כמו שאמרנו הגה, ואם יצאו מקצתן לאחר שהתחילו להתפלל יוצר, לא יתחיל השליח ציבור להתפלל התפילה בכל רם, ובזה אנחנו מסכימים איתו. כלומר, אם מישהו, אם שליח ציבור התחיל לפרוס על שמה והיו עשרה ואחר כך מישהו פרש, אז אמרנו, אומר קדושת היוצר למרות שהם כבר תשעה, אבל מן הרגע שהגיע לגאל ישראל גמרנו, כבר התפללו רק לחש ולא תהיה תפילה בכל רם, כיוון שהפריסה על שמה היא נחשבת כעניין בפני עצמו, ותפילת ציבור שהיא תפילת 18 בכל רם עם קדושה היא דבר בפני עצמו. או למשל, אם התחילו להתפלל ערבית בעשרה והנה מישהו יצא, מגיעים, אם לא חזר עשירי, מגיעים לסוף ברכת השכיבנו, כבר לא אומרים קדיש, כי הקדיש כבר עומד בפני עצמו ולזה כבר אין לנו מנדט לומר אותו. כך אותו דבר גם כאן, אלא מה, שהרמ"א המשיך ואמר, ואם יצאו לאחר שהתחיל בכל רם וקדושה, כבר אמרו קדושה, יכולים להשפים כל סדר קדושה ולומר הקדיש שלם של אחריה זה שייך לתפילה, שהרי הוא אומר תתקבל צלות הון. כלומר הרמ"א אומר שאם באמצע תפילת 18 העשירי קודש עזב אותנו, הוא כבר איננו קודש, לא נהג בקדושה, כי אסור לעזוב בנסיבות כאלה, אזי משלימים תפילת 18, ולפי הרמ"א אומרים גם את הקדיש עם תשעה למרות שאין עשרה. הועיל ולדעתו הקדיש נחשב כחלק בלתי נפרד מן התפילה, והוא מסתמך על העובדה שבשלב מסוים אנו מוסיפים לקדיש תתקבל צלות הון ובעות הון, דבר שהוא ממנו מדייק שהקדיש זה צלות הון, זה חלק בלתי נפרד מהתפילה. אבל אחרי בקשת המחילה ברור שהקדיש הוא חלק מן התפילה, כי אין לומר קדיש ולא תפילה. אבל למרות הכל יש דברים שאפילו הם באים כחלק בלתי נפרד מהתפילה, עדיין הם דברים שעומדים בפני עצמם, כפי שעוד מעט נראה בנוגע לקריאת התורה. אין, לא קוראים קריאת התורה שלא מסגרת תפילה, אבל למרות הכל היא דבר בפני עצמו, והיא איננה נטפלת עד כדי כך לתפילה, שאם כבר נשארו רק תשעה בתפילה שיתחילו בקריאה בתורה. לא, אם אין עשרה בעת תחילת קריאת התורה לא יקרו. כך אותו דבר הקדיש, אם אין עשרה בעת התחלת אמירת הקדיש לא אמרו את הקדיש, למרות שהוא מיד נשמח לאחר התפילה, ולמרות שנהגו בתקופות מסוימות להוסיף תתקבל צלות הון. כי תתקבל צלות הון אין זה מעיקר הדין, זוהי תוספת שהוא נהגה מאוחר יותר בקדיש האחרון כדי לבקש מאיתו יתברך תתקבל צלות הון. אבל זה לא חלק בלתי נפרד מהקדיש, אמנם זה שאומר את הקדיש אומר אותו, אבל זהו שליח ציבור בשם כל הציבור לחזור ולשווע לבורא עולם שיקבל את כל תפילותינו, אבל זה לא חלק מהקדיש. משום כך כאמור אנו הולכים בדרכו של רבנו, שאם כבר ב-18 יש רק תשעה ולא עשרה, לא יאמר קדיש לאחריו. ומכאן לעניין קריאת התורה שכבר התחלנו לבאר את העניין, אומר רבנו בפרק שמיני מהלכות תפילה וברכת כהנים, הוא מונה שם בהלכה ה' וו' את הדברים שהם זקוקים לעשרה כדי לאומרם. אומר רבנו, וכן אין אומרים קדושה לאחר שבסוף הלכה ד' אמר וכיצד היא תפילת הציבור, יהיה אחד מתפלל בקול רם, בכוונה ל-18, לא פורס על שמה, פורס על שמה עוד מעט נקרא את זה בפני עצמו, והכל שומעין, ואין עושים כן בפחות מעשרה גדולים ובני חורין, ושליח ציבור אחד מהם, ואפילו היו מקצתן כבר והתפללו ויצאו ידי חובתן, משלימים בהן עשרה, והוא שיהיו רוב עשרה לא התפללו. וכן אין אומרים קדושה ולא קוראים בתורה ומברך לפניה ולאחריה, ולא מפטירים בנביא אלא בעשרה. וכן לא יהיה אחד מברך ברכת שמע. רבנו מונה כל הדברים שטעונים עשרה, תפילה בציבור וכן אמירת קדושה וכן קריאה בתורה וכן הפטרה, וכן לא יהיה אחד מברך ברכות שמע, זה הפורס על שמע, והכל שומעין ועונין אחריו אמן, אלא בעשרה, וזהו הנקרא פורס על שמע. ואין אומרים קדיש אלא בעשרה, הנה עוד משהו שצריך עשרה, הקדיש. ואין הכהנים נושאים את ידיהם אלא בעשרה, נשיאת כפיים בעשרה, והכהנים מן המניין, שכל 10 מישראל הם הנקראים עדה, וכל דבר שבקדושה לא יהיה אלא בתוך 10, וכל אלו הדברים שמנינו אותם אחת אחת למצוא חשבון שטעונים 10, אם התחילו בהן ב10 והלכו מקצתן, אף על פי שאין רשאים יגמרו השאר. כלומר, אסור לעזוב, אבל אם קרה כל דבר ודבר, תמשיך לציים אותו. אתה לא רשאי לעבור לדבר אחר מכוח 10 שהיו בדבר הראשון. ולכן, אם בפורס על שמה היו 10 ופרש, לא יוכלו לומר את תפילת 18 עם קדושה, קוראים בקדושה, כיוון שאין 10, כי התפילה עומדת פני עצמה, ופורס על שמה עומד פני עצמו, למרות שהכל זה נחשב תפילה, אבל סוף סוף לכל אחד יש את המעמד מיוחד שלו. ואם התחילו 18 ב-10 ופרש אחד מהן, אז את הקדושה אומרים, כי הקדושה ממש חלק בלתי נפרד מהתפילה, אבל לא יאמרו את הקדיש לאחר מכן, כיוון שהקדיש עומד בפני עצמו. אם היה להם בקדיש 10 ועכשיו פרש ועוד לא התחילו לקרוא בתורה, לא יוכלו מכוח זה לקרוא בתורה, אלא רק אם התחילו לקרוא בתורה, אז זה נקרא מסיימים את התורה אף שמישהו מהם פרש. כפי שהכסף משנה מעיר במקום, שרק אם התחיל לקרוא בתורה אז ממשיכים ומסיימים את קריאת התורה גם כשמישהו פרש. עד כאן בעצם התשובה לשואל, אבל אי אפשר שהתשובה תהיה שלמה, כי גם אי אפשר להבין את שאלת השואל אלא אם נתוודע להלכה נוספת. בפרק 13 מלכות תפילה הלכה שישית נאמר, 8 פסוקים שבסוף התורה מותר לקרות אותן בבית הכנסת בפחות מ10, אף על פי שהכל תורה ומפי משה מפי הגבורה הן, הועילו משמע שהן אחר מיתת משה רבנו, הרי נשתנו ולפי כך מותר ליחיד לקרות אותן. כלומר, 8 פסוקים האחרונים שבתורה מספרים כיצד השם קבר את משה, כיצד מת משה. האם משה כתב את הדברים האלה על עצמו? לכאורה מישהו אחר כתב אותם, כך זה משתמע. אבל אמרו חכמים בגמרא שמשה רבנו, הקדוש ברוך הוא הכתיב לו, ומשה רבנו כתב אותם בדמע. בין כך ובין כך, רבנו, אפילו שהוא מאלה שמתרחקים מאוד מאוד מאגדות כאלה, למרות הכל הנה הוא דווקא תומך בגישה הזו שאכן משה רבנו כתב גם את אלה מכוח הנבואה, כך נאמר לו בנבואה וכך הוא כתב. אבל כיוון שנשתמע להדיות, לאדם הפשוט, שמישהו אחר כתב אותם, מה שמוריד לכאורה בדרגה מהם, התירו את השמונה פסוקים הללו לקרוא ביחיד. מה זה ביחיד? מרן בעקבות רשי מסביר, קורא ביחיד, כלומר לא מפסיקים באמצע 8 פסוקים ומחלקים לעוד עולה לעוד עולה, אלא קורא אותם היחיד ברצף את כל 8 פסוקים האלה. רבנו לא כך פרש, אלא רבנו אמר שאת 8 פסוקים האלה קוראים אותם גם כשאין 10 מישראל. אומר מורי במקום, הרי אם התחילו לקרוא בתורה ב10 מסיימים את התורה גם כשאין 10, אז מה החידוש? נתאר לעצמנו שקוראים את הפרשה וזאת הברכה, או קוראים את המעמד של שמחת תורה ופרש העשירי פרש, אז בוודאי שישלימו לא רק את 8 פסוקים, ישלימו את כל המעמוד, ישלימו אותו ב9, כי כיוון שהתחילו ב10. אלא מורי אומר שאם באותו יום שקוראים וזאת הברכה כבר לא נותרו 10 לקריאת התורה בכלל, לא התחילו את קריאת התורה בכלל, כיוון שפרש אחרי תפילה מישהו פרש, העשירי פרש ונשאר רק 9, אומר מורי חידוש מעניין לפי רבנו, יקראו בתורה 9 אבל לא בזאת הברכה, רק את 8 הפסוקים בהם ניתן להקל, בגלל שהם משתמעים שכאילו משה רבנו לא כתבן, ניתן להקל ויקראו חזור וקרו, חזור וקרו את ה... איך קוראים? את המעמד הזה, את השמונה פסוקים הללו, כדי לכלול חמישה עולים כמו ביום טוב. ואם אז כפי שקראו בארץ ישראל עדיין לא היה שמחת תורה, שקראו בפרשת זאת הברכה, אז שבע פעמים קוראים את השמונה פסוקים שבעה עולים כדי לצאת את דוחה ביום, למרות שאין עשרה אלא תשעה, כי רק בשמונה פסוקים האלה יש דין מיוחד שאפשר לקרוא אותם גם בתשעה, לא יותר. ולכן השואל שאל, אם ככה, האם נוכל לומר שקריאת התורה, אם לא היה בהם עשרה מתחילה, אז יוכלו לקרוא מתשעת כל קריאת התורה? לא. בשאר קריאות התורה חייבים להתחיל בעשרה, ורק אז מותר להמשיך. ורק בקריאת התורה של שמונה פסוקים, זה דין מיוחד במינו כפי שבארנו. רבי חנן אברהם, נשמע לך.